מה שבאמת במקור של הדברים בשמונה קבצים, שתי הפסקות צמודות אחד לשני, אבל פסקה ג' קודמת לפסקה ב', באמת זה קצת לכאורה משנה את הניגון, האם קודם כל קוראים את, כמו שציינו, את ב' ואחר כך ג', או שמתחילים מג' ואחר כך קוראים את ב'. בואו נקרא את הדברים, אולי קצת גם נעשה טיפה השלמות גם. תודה רבה רבה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרב אומר, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בה רצון פנימי עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. זו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל אמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמי מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. מחלה נפשנו בחטאים היומים של נגעת ממלכה בעת רע. והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד, העולם מתבשם. ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, תן כבר אפשר יהיה לנמותינו לסודות הטוב, החוכמה, היושר, והראה אלוקית, הברורה. יעקב שלח לעשיו את הפורפירה. יעבור נא אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, יש לי צריכה להיות דמים מלאה, בשביל הכישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד, כפי הכרח נעשה דומה. בקרן שנגמל הגזע, הודרנו מלוך, בגלל פזרנו, זרנו כאדמה, אז אשר את הזמיר הגיע, וכל התור ישמע בארצנו. אז שכל את הפסקה הזאת היא מצד עצמה, בפני עצמה, יש כאן איזשהו מסר מאוד מיוחד, וקצת אפילו מפתיע, שהרב מתייחס קודם כל לכל הגלות, לא רק מהצד הדיעבד שלה, שמפני גלותנו, מפני חטאינו גלינו וארצנו, שכל הגלות באה רק מתוך איזשהו אילוץ חיצוני, אבל לכתחילה היה יותר ראוי שנשאר בממלכתנו. הרב כאן אומר, זה אמנם אונס, אבל יש בו רצון פנימי, יש משהו שזה מאוד תואם את הציפיות העמוקות שלנו, שכאילו קצת במידה מסוימת שמחנו קצת לצאת לגלות. וכל כך למה? כי כמו שהוא אומר, שהחיי הממלכה שהיינו בהם לפני יציאתנו לגלות, הצריכו להשתמש לנהל ממלכה גם עם כל מיני כוחות של רשעה וברבריות, או כמו שאב יותר בהמשך, ממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובעת כישרון של רשעה, שזה דבר שלא נוח לאומה הישראלית, ולא תואם את רצונותה של כנסת ישראל, לבסס ככה חיי ממלכה, ולכן היציאה לגלות, בעולם כזה שבו שפת הכוח, שפת המלחמות, היא השפה שבה צריכים לדבר. זה משהו כזה שבצורה עמוקה פנימית, כנסת ישראל מרגישה לא נוח עם הדבר הזה. ולכן, למרות שבצורה גלויה, הגלות באה לנו באונס, אבל הרב כאן בצורה מפתיעה אומר שיש כאן איזשהו הזדהות פנימית עם הדברים האלה. וזה דבר פלא מכל הכיוונים, פלא גם להבין את הגלות, שיש בה איזה משהו לכאורה אידיאלי, לכתחילי, ביחס למצבי הממלכה בבית ראשון ושני, שכל הרב רומז שיש בהם איזשהו דופי מסוים, אבל בכלל גם כאמירה כללית, ובטח ביחס למה שעלה לנו בפסקה ב', שהבנו שחלק משלמות הופעת הקדושה בעולם, שהיא מגלה עצמה לא רק בצורה של חסדים, אלא גם בצורה של גבורות, גם בצורה של איתנות, וכמו שבררנו שעולה מסוף הפסקה שמה, שמה שדוד ואברהם השתמשו גם בשיטות של לחימה, זה לא רק הכרח שבלתי יגונה, כי לא היה ברירה אחרת, כמו שהרב אומר בגרת פייטט, כי החיות, העולם סביבנו היו חיות טרף, אז נעלתנו לשמש בזה, אלא הרב ראה בזה משהו לכתחילאי, ופתאום כאן הרב אומר, שמביא מדרש שאומר שזה אפילו, במידה מסוים נשרש את זה עוד ביעקב ועשיו, שיעקב אמר לעשיו, כן, ישלח לעשיו את הפרופירה, כן, יעבור נעדולי לפני עבדו, עד אשר יבוא לאדוני סעירה, עד המציאות העתידית, שבאו מושיעים והר ציון ויתה להשם המלוכה, והשם הולך בו לארץ, אז כבכל יעקב אומר, אני לא רוצה חיים המלאכה, והרב כאילו מתנצל, טוב, אני ככה, אם יעקב לא רצה, אז למה היה את כל הסיפור של בית ראשון? והרב אומר, אין ברירה, כאילו בית ראשון, לא הגלות, אין ברירה. המצב של הממלכה הישראלית בתקופת בית ראשון, אולי גם שני, הייתה בצורה שהייתה נחוצה, כי כמו שהרב כאן אומר, קיבלנו רק לנסות כפי הכרח לייסד אומה. וכיוון שנגמר הגז, עוד אנחנו מלוך, היינו צריכים רק לבנות קולקטיביות, איזושהי זהות לאומית מסוימת. אם היינו מצפים כיעקב בסבלנות עד, עד למציאות העתידית, ורק שהמציאות תהיה בשלה, שלא יהיה בצורה של מלחמה, רק אז נופיע את חיי המלכה שלנו בצורה נעימה מכל עולם, למעטם לא תיבנה הזהות הלאומית הקולקטיבית שלנו, ולא יהיה לנו את נקודת האחדות שמנה נצמח לכל התרחים של הגלות. אז היה צריך את תקופת היות ישראל לדמתם כתקופה שרק באה לבנות את הגזע, כמו שאב כאן אומר, אבל בכיוון שנגמל הגזע, זאת אומרת שכבר מספיק פיתחנו את הזהות הלאומית שלנו, הודחנו ממלוך, וזו הסיבה העמוקה הפנימית לגלות שלנו, כן, והגויים פזרנו עד אשר את הזמיר יגיע, כך כתוב בכתב יד, ואולי זה קצת יותר חריף, כוונה שזה עדיין לא הגיע, זה מציאות מאוד עתידית, שאלה צריכים לצפות, וכל התור יישמע בארצנו, שרק אז נקבל את הדברים. אז יש בדבר הזה באמת איזשהו פלא גדול קצת בקריאה הפשוטה של הפסקה כאן. אז באמת, אני כבר אולי מקדים, בשלב הזה שאולי זה גוף הסיבה שבעריכה של אורות המלחמה, אז הרב זצ"ל עם הרב צודה הקדימו את פסקה ב' לפסקה ג' כדי שנבין קודם כל שזה לא דיעבדי אלא לכתחילאי, וזה מה שבעצם פסקה ב' באה לבנות בנו, כי כפי הסדר שזה כתוב בקבצים אפשר לטעות ולחשוב שהנה חנה מפסקה ג' מתארת שכל הלאומיות וכל המלחמתיות זה משהו דיעבדי, ורק אין בירה אחרת, וזה פסקה ב' בעת להתנצל, אז למה אברהם ויעקב עשו את הדברים האלה, ומתנצלת כי אין בירה, כי זה היה חלק מהמעמד שעולם, המלחמה הייתה נחוצה בו, יצר את הדברים האלה. אבל כמו שלמדנו אז בפסקה ב', המשך הפסקה ממש לא מורה ככה, ומורה שיש בזה משהו להתחיל, ואנחנו מתגעגעים לאותם נשמות, כן, הם משתוקקים אליהם, ומתוך התשוקה הזאת כוחנו רוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, והנשמות האלה חוזרות לחיות בנו, שזה מראה שבכל דבר הזה יש משהו אידיאלי, ולכן מלא זה מצריך אולי ככה באמת לקרוא אחרת את פסקה ג', אני כן, רק לפני שנקרא אחרת פסקה ג', אני כן אומר שיש איזשהו הצד שאולי הניגון של הרב של פסקה ג', יש איזשהו צד שבאמת האמירה שעזבנו את הפוליטיקה הלאומית במהלך שיש בו רצון פנימי, יש משהו באמת במבט ההיסטורי שקצת רואים ככה, שזה נכון שהגלות כביכול נקפתה עלינו בעל כוחנו, אבל זה לא כל כך מדויק. בבית ראשון מלך בבל מה שהגלה אותנו, בבית שני רומי הגלו כמה עבדים מסוימים לתהלוכת הניצחון שלהם, אבל היישוב היהודי נשאר בארץ ישראל, ובעצם הגלות באה לא כתוצאה מאיזשהו קלגס שגירש אותנו מארצנו, אלא לאט לאט עם ישראל התפזר לבין העמים. ובהקשר המסתם הזה, כאילו, גם אפילו אחרי נפילתה של ביתר, אחרי המשבר הגדול של מרד בר כוכבא, אנחנו יודעים שכל תקופת המשנה, רבי, ואחר כך גם אחר כך היה אפילו תחילת המורים, היה עדיין יישוב דיברת ישראל, אלא שהוא נתפזר לאט לאט, שיש זה משהו מסוים, שהרגשנו שזה לא הזמן להיות עכשיו בארץ ישראל. גם במהלך ההיסטוריה היה הרבה נידודים של גלויות של ישראל ממקום למקום, ועברנו דרך ארץ ישראל, ואף על פי כן לא נשארנו שם. זאת אומרת, היה זה משהו עמוק בתוכנו, מה שהרב כאן מתאר את, האונס, את הרצון הפנימי הזה, שזהינו שהמציאות עדיין לא בשלה למקום כזה של הופעת חיי הממלכה שלנו. ואכן, כאילו בניגון כזה, קצת כותב גם הרב, לזה הבאתי את דברי הרב מאמרי הראייה בעמוד 200, יש לו מכתב שהוא כותב לעודד אנשים, לא לסוע בכן קיימת ישראל, איפה זה? רגע, שנייה, דברים שבעל פה, הנה בעמוד 252. שם הרב כותב על הצורך החשוב לגאול קרקעות בארץ ישראל מדי אלה שהיו שם בארץ, לנסות את זה בצורה של קניין, בעצם לתרום לקרן הקיימת לישראל. אז הרב שם אומר, קרן קיימת ישראל או קרן היסוד, אני לא זוכר מה הטוב ומה הרע, נעלה קרן קיימת ישראל, זה הטוב, נכון, כן נעלה. הנביא אמר, פיתחו שערים יבוא גוי צדיק שומר אמונים. נזכר שתי תכונות של סגולות הקודש של כנסת ישראל. מלבד הסגולה של שמירת אמונים, הקורתה בין ישראל לצום הסבתו, שעם ישראל הוא שומר אמונים לקדוש ברוך הוא, יש לו קשר עמוק בינו בין הקדוש ברוך הוא, וחוץ מזה הוא גם גוי צדיק, שהכוונה גוי מוסרי, ועושה צדקה וחסד עם כל יחיד וגם עם כל אומה ולשון. שוב כך הוא שואף שגם כיבושיו הכרחיים יהיו ביתר של צדקה ואמונה. שעם ישראל כובש את הארץ, אז הוא משתדל כמה שיותר שהכל יבוא בצורה אומנית, בצורה של צדקה ואמונה. כשאנו חוזרים עכשיו לארצנו, אנו כובשים אותה לא בחיל ולא בחרב, כי אם בדרך של שלום, ואנו משלמים במיטב כספנו בעד כל שעל אדמה מאדמתנו. כן, למרות שמעולם לא פקע הזכות שלנו מארץ ישראל, הרב אומר, יש כאן בירור חתי גדול, אבל הרב המשיך אומר, אבל הכיבוש שלנו במקום שאפשר, רק בדרך של שלום, על ידי קניין כסף, עושה לקיים צד ואתה לך כמוך, לא רק לגבי יחידים, כי אם גם לגבי אומות, ושלא תהיה גם לאומות עולם, טענה ותינה כלפינו. כן, ודברים ככה קצת מעררים, ככה דברים שאנחנו בצדק למדנו פעם שעברה, ולמדים במקומות אחרים, ש חלק מהעור של ישראל והטל במותמו תדרוך, זה שאנחנו לא בנחמדות ובאיזו התפייסות ואיזו התנצלות, אלא זה ביתן ואלה אנחנו שווים. הרב כותב כדברים אלה גם בעולת ראייה, וזה מצא בעצם בעין היה על הסוגיה הפורסמת עם ברכת המינים, שכל המוקדם לארץ מוקדם לברכה, שם שם לכן מדבר שם של מי שקשור לארץ ממבט של חול, אבל הוא קודם למי שרחוק מן הארץ ממבט של קודש, כן, שלכן יש ארץ חיטה וסעורה, גפן תאנה ורימון, שזה תפיסות רוחניות, חמש כנגד תפיסות תורה, ארץ זה שמן ודבש, זה כנגד התפיסות שבאות לארץ בתוך חול, והם הביאו לפניו תמרים, והענבים, אז תמרים קודמים. אז בסוף הסוגיה שם, איפה זה נמצא? בברכת המזון בטח. מה זה איך? שבעת המינים, כן, לא מינים, כן. אז הרב שם כותב בסוף, אולי אני פעני לך מסתם. ובין אתם שם את זה, לא, אני אצלה את זה גם כאן, שני הרגע זה ייקח לצו סבלנות. איפה זה לא שהיה, טוב אולי תביאו, הנה יד הייתה פשוט ימצע את זה, אבל רגע. אני שיין היה איך איך? שינפי? עמוד שינפי? לא, הנה גם כאן, בסדר, כן. רגע. לא, זה לא, רגע. הנה, אצלי שיניין אי, כן. כן. אז שם בסוף, הרב, אחרי הכל, בסוף שומע את הדבר הזה, הוא אמר, מי ייטיב לה, אחרי שהוא שמע את הדבר הזה, אז אמר, מן יאיב לן נגר דה פרזלה ונשמע נח. מי ייתן לנו מגפי ברזל שנשמע את השמועות שלך? אז הרב אומר, מגפי ברזל באים לומר שיש כאן עוצמה לאומית גדולה כזאת, שמי ירקע אותנו בנעליים של ברזל, שנזכה לשמוע את השמועות שלך, שאתה כל כך מחבב את ארץ ישראל. אז ישר הרב שאומר את הדברים האלה, הוא ישר בא לסייג. הוא אומר, נגלה זה פרזה, בערב ברזל, בחי ברזל, בכוח חמית וכוף חזק כברזל, לצדם בגבורה לרומם קרן ברוח גבורה ונשמענך ולא בלקחה, לחסות את זה על פי דקה של תורה. ועכשיו הוא אומר, זה דקה של תורה, באהבה, בשלום, שלא לעוד בחומה, ולא למרות באומות העולם, כי מלרבות כוח ועוצמה פנימית, כי זאת תביא לנו למשמעת רוחנית, שהיא המטרה, לא בחי ולא בכוח, כי ברוכי אמר השם. וזה קצת איפה כל הדרשות שלנו, לא חל ויכול גם בפני עצמם, כי אם ברוכי אשר חל עליהם, אבל הרב כאן אמר ממש, שזה, שלא לעוד בחומה ולא למרות באומות העולם, כן, שהכל יעשה מתוך העדינות הקודש של ישראל. אז אני, עוד מעט אנחנו קצת נסדר את כל הדברים, אבל אני רק אומר שיש לרב באמת, באמת רמזים לדבר הזה, וקצת מזכיר לכאורה את דברי חכמים שאומרים שהחרב לא כדת רב אליעזר, אלא דת רבונן, שאומרים שהחרב הוא מסוי, אין בירה, כמו שרב כותב כל מקום, שבמקום שאין בירה נצטרך להשתמש בדבר הזה, אבל אנחנו תמיד רואים בדבר הזה איזה משהו דיעבדי, ולא משהו לכתחילי. אז האמת היא, שאולי צריך לקרוא את ה... כמו שאמרתי שהרב ערך בסוף את פסקה ג' אחרי פסקה ב', כבא בעצם על גבי פסקה ב', אז אולי מה שפסקה ג' באה יותר זה רק להזכיר לנו, אחרי שדיברנו על החשיבות הגדולה של הגבורה, החשיבות הגדולה של המלחמה, אבל צריך בעצם, מה שכן כסף צריכה לזכור, זה מאיזה מקור היא באה להילחם. שבהקשר מסוים לכאן, מה שיש כאן את האמירה, עזמנו את הפוליטיקה העולמית, מעונס שיש בו רצון פנימי, אני קודם כל אולי אגיד את זה ככה בצורה ארכה, ואחר כך נקצת יותר הרחיב את הדברים. הרב כאן מדבר בעצם על תהליך של ביסום של העולם. שהיה העולם העברי, שם צורת המלחמה היא נזקקה לשיטות הרבה יותר אלימות, הרבה יותר בוטות כדי להופיע את המלחמה שלהם. והרב כאן בהמשך כאילו שאומר שעכשיו הגיע הזמן, נתבשם העולם, הרב לא תמים לכתוב את הדבר הזה, הוא נצב תוך כדי מלחמת העולם הראשונה, אז הוא רואה שבעולם יש עדיין הרבה מלחמות בעולם, והעולם נמצא באיזשהו תהליך עדיין שיש בו הרבה מלחמה, וגם הרב כאן רומז מפורש ש... ודאי שצריכים להקשיבו, צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, שבכל המצאים שהזמן מביא, זאת אומרת שוודאי שהרב כאן לא בא למנוע ממלחמה, רק הרב כאן מציג איזשהו ציר ביסום שהמציאות עוברת לאט לאט ממקום כזה שבו השפה היא שפה מאוד מאוד חייתית וברוטלית למקום כזה שהמציאות יותר עדינה. והרב בעצם בא לומר שהביקורת היא לא כלפי עצם המלחמה, אלא אני כאילו מציג את זה ככה בצורה מאוד מסויגת, אלא כלפי המלחמה בשפות, בצורות האכזריות כפי שהיו נהגות בעבר. אם זה ככה זה קצת קשה לי, כי הרב לא טיפה, לפי זה קצת היה תמים שמלחמת העולם השנייה תהיה עוד אפילו יותר אכזרית ממלחמת העולם הראשונה, וזה כאילו, ואם מישהו עוד היה תמים שגם אחרי מלחמת העולם השנייה כבר העולם נהיה נאור, אז לפני שבועיים קיבלנו את השעון המעורר שמראה לנו שכנראה זה משהו עמוק מאוד שבלוע עדיין בתוך כל ה... תכונה של הרשעה של אומות העולם, שיש בהם איזה אירוע כזה, שבאמת מצריך בצורה אמיתית מלחמה. אז השיבה של האומה לארצה, האם נכון לומר שהיא תבוא רק ברגע שהעולם יהיה במקום הסילי המעודן שלו, וכתתו חרבותם לעתים. אבל אני, כמו שהתחלתי לומר, ככה רב תאו מסביר למנות איתנו ד' שכל הפסקה כאן באה יותר לעורר את השירה של כנסת ישראל, או את הזיכרון מאיזה מקום אנחנו נלחמים, או מה מגמת המלחמה שלנו. ויש איזשהו משהו שבאמת, כמו שגם יש כאן תיקון כמו שרמסי, שבסוף כתוב, עד אשר את הזמיר בכתב כתוב יגיע וכל תור שבא בארצנו. והרב תיקן את זה בעריכה, ואת הזמיר הגיע וכל התור יישמע בארצנו. ואת הזמיר הגיע, הרב, בעצם ההבדל הוא, כי הרב כתב את זה תוך כדי המלחמה, וערך את זה אחרי המלחמה. אז תוך כדי המלחמה הוא רק ניבא שאת הזמיר יגיע. אבל אחרי המלחמה הרב אומר, הנה, זה עת לזמיר. או במילים אחרות, יש מלחמה שתכלית המלחמה היא בשביל להוביל השלום בעולם. עם ישראל משתוקק לא למלחמה בשביל מלחמה, מלחמה כזאת שבעצם מקבלת את הרוע העולמי כמצב נתון ונלחמת איתו. זה היה לצערנו הצורך בבית ראשון, שם העולם לא היה עדיין בשל לשינויים. ואז המלחמה באה בתור מלחמה כזאת של מלחמות אין ברירה, אבל זה דבר שכנסת ישראל באמת את הדבר הזה באמת לא רוצה. הוא לא רוצה עדיין להיות בעולם כזה שבו מלחמות עדיין נמצאות במקום כזה שהעולם לא יכול להתקדם איתן. אבל יש סוג אחר של מלחמות. יש מלחמות שהן מלחמות גבורתיות, מלחמות כאלה שבאים לאחד את הגבורה עם החסדים, באים בעצם לרומם את המציאות, לטבע מהמציאות להיות שורה למקום יותר גדול. מלחמה כזאת שהיא, זה דברים שרציתי לקרוא, בדברים שהרב כתב בריש מילין, אתם יודעים, כל ריש מילין הרב כתב בתקופת המלחמה, וכמו שהרב כותב גם בריש מילין, יש לו בסוף שמה, בהערות, הרב כותב כיכול על עצמו מה עורר אותו את ריש מילין. אז הרב בסוף אומר שהעולם הולך במהלכו הרגיל, אני קורא בהוצאה כאן לעמוד נון ג', שהעולם הולך במהלכו הרגיל, שאין פרעות ורוממות בחיים, יכול גם הרעיון האצילי של אדם לקראת פרנסתו מסתכלות בתנועות החיים, אחרי החברה, מהתורות האגודות בהם, זאת אומרת, במהלך רגיל אדם יכול לראות כל מיני תהליכים עולמיים נורמטיביים ומהם ללמוד הרבה דרכי מוסר. הוא מובטח ולפתוח לרחוש הזה, יתאשר ראש הפנימי. לא כאן דבר בגלל שהחיים נופלים, הם ממורות המלאות מחשכי רשע וטוב, שבשעות מלחמה כל המסגרות הטבעיות של העולם מתרסקות, כל המערכות הרגילות הולכות ומתפרקות. אז העולם הגלוי מתנודד, סדרה מתערבבים. ואם האדם יונק את לשת חייו רוחניים רק מצד הגלוי שבוצר הרוח, אם בשעות מלחמה אדם ינסה להפטיר כדי שתקד ולדבר רק על פי השפה שהורגל לדבר בעד עכשיו, הרב אומר, דלדול נורא מוכן לבוא עליו ולשדוד ממנו את כל עמדת תומתו. ואז כדי להביא את המעמד יבוא התוך של הצימון הבוער אל התוכן הנעלם, אל הסקיות הפנימיות שמתנסות מעל לשטח הגלוי שבחיים שבהן לא נגע יד המאומה העולמית. ומקור חיים זה ילך אדם שב מהם ססון להטיב את העצמות היבשות. רק משתיק את ה... שנייה. היבשות של עולם רוחני הגלו שנשאר מצב כל כך נדם פני תגרת יד החיים שנתבלבלו. ומטעם זה עצמו בא הלחץ לכותב התורים הללו לרשום את רשם המחשבה של מידה של אותיות. כן, הרב אומר, המילים התפרקו. כל ההסברות שהיו עד עכשיו הן כבר לא תופסות, לכן האותיות נתפזרו וצריכים עכשיו את האותיות להשיב אותם למקורם ולהצמיח אותם מחדש ולתת לעולם תל חיים חדש. העולם עכשיו קמע, מעין מה שאור החיים הקדוש אומר שבשעת מלחמה מה שאותר קוטלי דחזירי והותר לכנשת יפתואר, אז מה, זה לא רק דייבת, זה משהו לכתחילי, זה הכוונה להעלות ניצוצות, להשיב את המציאות חזרה למקורה. אז כל הסדרים הרגילים שעולם משתמשים, ועכשיו את הכל צריך להחיות. אני אומר זה כהקדמה, כי הרבה מהאותיות של הרב בריש מילין הם קשורים לסוגיית המלחמה. אז יש משהו באות, זה בעצם סדר שלם של האותיות זין חטט, שזין זה כלי זין. והרב שם אומר שלעומת אות וב, שזה סדר רגיל שממשיך שפע אלוקי מאות יוד העליונה, ממשיך אותה למטה, בשעות מלחמה אז צריכים הרבה הרבה יותר מצד אחד לחזק את העולם הפנימי, ולכן האות, הקוצו של יוד הופך להיות ימין ושמאל תפרוצי, וגם צריכים להבין שמלחמות
בעצם אמורות להכיל את כל הצדדים, גם את הימין וגם את השמאל, ולכם אלה, האות זין בנויה בצורה כזאת, שהקוצו, הגג של היוד, הגג של האות פולשת לשתי הכיוונים, וצריכים מאוד מאוד את הקו האמצעי, שידע איך, בתוך כל המאבקים האלה, למצוא את האיזון הנכון מן הדברים האלה, ואז אומר, ואז נוצר כלי זין, שהוא גם לשון להזין את המציאות, מחיה את המציאות, לתת למציאות זונה חדשה. אבל אני רוצה לקרוא את מה שהרב כותב באות חית. כי הרב כותב באות חית, מה זה אות חית? זה שתי זיינים עם צ'ופשיק מלמעלה, נכון? זאת אומרת שזה זין שנלחמת בזין. שזה זין זה גם בצורה של גרזן, כן? שכלי מלחמה שנלחם בכלי מלחמה אחר. אז הרב אומר, השבר שבא בצורים הם מתנגחים זה בזה. אידאלים הסותרים זה זה. זאת החיטת, כי חית זה גם לשון פחד, חיטת אלוקים. זה המתח של המלחמה. המחיטה באה מתחילה... מה זה איך? זה מלחמה, כן, בדיוק, כן. בא בתחילת השכלול בתוך הקדמה לבניין עולמים שלם ונהדר, אבל הרב אומר, בסוף זה מוביל לחיות, זה חיטת שמביאה לחיות, זה בעצם, זה טלטלה נורית של העולם, מתחים גדולים שעולם נמצא בהם, אבל שבעצם בזכותם, העולם מקבל אחר כך את חיי העולמים, חיות יותר גדולה. שני זיינים זה לקבל זה, מחנה מול מחנה. הזין של החי להורס, ואותו כלי הזין של המחנה הבונה, המארס את ההורס, כן, שזה מלחמה נגד המלחמות, שלכן, כמו שהזכרנו פעם שעברה, זה מה שהגמרא שם אומרת, שרבי אליעזר אומר, שלא רק חרב וכוח, אלא לפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא בונה שהגאולה תבוא, כאילו נגיד ככה, זה נכון שהגאולה אתה צריכה לבוא, רק בשלב שבו כבר יותר לא יהיה מלחמות, כמו שהרב כאן חוזה, וזה מה ש... יעקב היה רוצה עד אשר יבוא לאדוני סעירה. כמו שהפסוקים שאומרים, ובאו מושיעים בארץ ציון לשפוט את הרסב, ואתה לשם מלוכה רק אז, ביום הוא יהיה השם אחד ושמונה אחד. זאת אומרת, יש משהו שמלחמות נע מהתחלת עד הגאולה. חלק מסדרי הגאולה מצריכים מלחמה כזאת שמה שעומד ביסודה זה הרצון להדביר טוב בעולם. לכן מלחמות שהיו בתקופת בית ראשון באו מתוך מלחמות כאלה שבאמת המציאות עדיין לא הייתה בשלה להתקדמות שם. וזה בחלה נפשה של כנסת ישראל. אבל כנסת ישראל בכמיהה הפנימית שלה משתוקקת כל הזמן לעולם של שלום. אבל חלק מעולם השלום מצריך גם מלחמה של שלום. כן, שזה מה שהרב אומר, זה הרשע, אהובה, מחתה מתגלה ורעיון העולם מתחבר את שתי הזיינים יחד. ברום עולם יושב סטע שבעצם זה רומז שמעל שתי הזיינים האלה יש את הצ'ופצ'יק הזה, את החץ הזה שמורה כלפי מעלה, שיושב סדוליון, חושב שעוד יצאות מרחוק, שם החי, שם החיות, שם יחס החיים, והרב משתמש שם בביטוי הזה, עוז המלחמה. והמלחמה נגד המלחמה מהווה את אחים בכל אחרי מובנם בכל ספרי מסתופותיהם. שמדובר כאן חלק מסדרי הגאולה, חלק מופת החסד בעולם, זה שיהיה בתוכה מלחמה כנגד מלחמה. ולכן בעצם אולי במידה מסוימת פסקה ג' כן מזכירה לנו מה עומק המלחמה שלנו, מאיזה עמידה פנימית המלחמה שלנו באה, היא באה ממקום כזה שבו אנחנו כבר בעזרת השם נזכה למקום כזה שבו לא יישא גוי חר ולא יישאו מלחמה, זה מסעת נפשה הפנימית שכנסת ישראל, מה שהרב אומר ש... כדי להגשימו, צריכים לשאול בכל מציאות שהזמן מביא, יש כאן איזשהו, הכל יד אלוקים בורא עולמי מנהל, את הקדוש ברוך הוא בכוונה, מסדר סדרי הגאולה, שיעזור ישראל בגבורה, אבל התכלית הפנימית שצריכה ללוות אותנו, זה תכלית של כמיהה, של ביסום של כל העולם, כן, עשית להיר.
זה עדיין
מסותר
את זה, כי בעצם אנחנו אומרים שמלחמה בזמן עם בית ראשון, הייתה מלחמה... מלחמה דיאבדית, לא כמו המלחמות של העת החדשה, אם אני מבין למה את הרב.
ונכון, כן.
גם דיברנו על זה שדווקא אבותינו הקדמונים ודוד...
בדיוק לכן, במקור בא פסקה ב' אחרי פסקה ג' ולומר... אל תחשוב שאברהם ויעקב היו קשורים לעולם דיאבדי. הם כל הזמן, זה מה שהוא אומר, זה היה חידוש גדול, הם כל הזמן חיו כבר את המציאות השלמה. זה נכון שהמציאות הגלויה הייתה מקום מאוד שפל, אבל הם כל הזמן היו מכוונים אל המקום השלם הזה. מה זה?
למה היה צריך לצאת לגלות?
כי רוב הדלמה לא היו במדרגה שלהם, כאילו. וזה לכן יש כאן משהו מסוים, בשאלה איפה מדרגת החיים הכוללת נמצאת. ואנחנו, מדרגת החיים הכוללת היו יחידי סגולה שכבר ידעו לכוון את המטרה של המלחמה אל עבר המציאות השלמה שלה. אבל הרב אומר, המציאות בפועל לא הייתה כזאת. ולכן היה צריך עכשיו לעבור איזה תהליכים גדולים, שכל העולם יעבור איתנו את התהליכים האלה. בגויים נזרנו כדי ליצור בעולם תהליכים כאלה שבהם המלחמה שלנו היא מלחמה בפועל, שתוכל לקדם את המציאות למקום יותר שלם. אבל לכן, עוד פעם, בעריכה בפועל הרב הקדים את פסקה ב' לפסקה ג' כדי בעצם להזכיר לנו שבסופו של דבר שלא נחשוב שכל המציאות היא באמת דיעבדית, נזכור שיש איזשהו אידיאל מסוים, וזה מה שלכן הרב תיקן, שאת הזמיר הגיע. המלחמה הזאת היא חלק מאת הזמיר, כן, וכל התור יישמע בארצנו, שהיא עצמה בונה את הקומות הגדולות המיוחדות האלה. כן, נכון, כי עוד לא. את, כאילו, בעצם אומרים, הגאולה עצמה מחולקת לשתי שלבים. מלחמות נמי התחלת עד הגאולה, אני יודע שהתכלית האחרונה של הגאולה זה שבאמת לא יסגו אל גוי חר ולא ילמדו את מלחמה. אני יודע שהתכלית האחרונה מבחינת, אני רק רומז ומחלק את מה שאמרנו סוף סוף בהתחלה, שאב אומר ש... בעת שהיא צריכה להיות דמים אליה, הרב כאן ודאי רומז לדוד המלך, כן, אז הוא לא מתכוון רק לכל מיני דברים שלילים, אלא גם יש מצבים כאלה שידחה דמים עליהו, אז השלב שהוא עדיין לא השלב של בית המקדש, שלב של בית המקדש יבנה רק על ידי שלמה, אבל זה לא שדוד לא ראוי לבנות בית המקדש. בזכות, בעבור דוד עבדך, אל תשא פני משכך. לא נפתחו שערי בית המקדש, אלא רק בזכות דוד. זה כמו שקראנו פעם שערה בהיגר תפשין פעידה, את מה שערב שם אומר, שאי אפשר להגיע, העולם קמה להגיע כבר חזרה לעולם החסד, אבל אי אפשר להגיע לעולם החסד בלי לעבור דרך תהליך של גבורה, דרך תהליך של מלחמה, אבל זה מלחמה כזאת ש... חלק מתביעת המלחמה, אני אולי קצת אחדד, קצת במבנה שתיארנו בפעם הקודמת, נכון שאמרנו שהיה עולם של חסד, היה עולם של דין חזק, זה התקלש לרחמים, נכון, לתנועות יותר רכות שבאו בעקבות חורבן הבית, ואז יש כמיהה לעולם של חסד, היא מבלבלת את הכל ומרדימה את כל המציאות כולה. אבל יש הבדל גדול בין תקופת בית ראשון ששם הדין שלט, ואז חלק מתנועת קידום העולם היה מלחמות שאתה אין ברירה, אתה כל מן נלחם ברשעים כדי ללחם ברשעים, לבין המצב שבאנו עכשיו, שכל מלחמה תכליתה היא לא להשאיר אותו למידת הדין, אלא לעורר בעקבותיה את החסד, שאם עם ישראל מכל מלחמה היה לא רק מחבי שריפות, רק נלחם בקני הטרור, אלא היה מבין לאיזה מקום זה אמור לקחת אותנו, מה שהזכרנו בעת ההיא, תתבוננו בבינה, להצמיח מעם ישראל אלוקי מרחוק אני ולא אלוקי מקרוב, להצמיח בעם ישראל מקום גדול, זה סוג המלחמות של שאלת הגאולה, שמלחמות של גבורה שתובעים איתנו את המבט של החסד, שתובעים איתנו איך מכל מבט כזה להירמז ולהחזיר בנו את הבשורה הגדולה שאנחנו חיים, כי יכול להיות שבתקופת בית ראשון זה היה אין ברירה, היו חיו יותר, היינו צריכים להילחם בהם וזהו, אבל היום כל המלחמות הן מלחמות שהקדוש הוא הביא עלינו. זה לא כי הקדוש הוא בכוונה זימן שבגאולה שלנו יהיה לנו חיו יותר, כדי שאנחנו נעבור בירור, כדי כמו שהרב אמר, הכוח רוחנו הרוחני יתאמץ וכוח גבורתנו יתעדן. בהקשר המסוים הזה, לכן חלק מהותי במלחמה שלנו מצריך את המבט הגדול הזה שהרב כאן מתאר, שמה שבאמת הכמיהה העמוקה שקראת את ישראל להיות קשור למקום יותר גדול.
הרב דבור, עוד בתחילת הפרעות, בפסקה האחרונה של הרות, יש את הפסוק הזה נשמע, נשמע בארצנו.
איפה ב?
כך עונה של
האות, שכתוב
כל התור נשמע
בעצם. וואו, אז זה כבר... אחרי שכבר גמרנו את כל הספר, והראינו את כל השמות, כמה זה איך? כן, טוב, זה אפשר את הפסוק. כן, כן, נכון, נכון, כן, מה לעשות, כן.
אבל עדיין, כאילו, כתוב, אברהם ודוד, הדורות הראשונים, שכתוב, בתורה ונביאים ובכתובים.
לא, אישה אומר, הם הם הגדולים, כאילו, הכוונה, אנחנו יודעים...
זה כאילו, זה כולל שמה לכולם, אפילו בכתובים, זה כאילו... אפילו בבית שני,
לא, נבין, אבל עדיין מדובר כאן על הגדולים, כאילו.
על דמויות המפתח שם, שהם ודאי שבצורה חרישית לשם כיוונו. אנחנו שואלים איפה המערכת הציבורית הייתה בעם ישראל, והיא כן הייתה במקום שיכול להיות שלא הגיע הזמנה עדיין, כמו שאב אומר, גם העולם כולו לא מבוסם, אז הם עצמם נלחמו מלחמות, ושלי ילחם. לא היה את התביעה עכשיו לתקן את העולם. המציאות שם לא הייתה בשלה לדבר הזה. לכן מבחן בין מלחמות של מלחמה, או למלחמות שתכליתם היא להביא את העולם לידי שלום, וזה כמו שאב אומר, זה תלוי באיזשהו תהליך עמוק של בסום של העולם. או כאילו, ננסח במילים אחרות מה שאומרים, וזה בעצם קשור כבר בהצצה לפסקה ד', שהרב אומר, לולכת העגל היו עמות השמות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל, לומדות להן. הרב בעצם מזכיר לנו, היא לולכת העגל, וחטא העגל הרי זה שחזור שחד אדם הראשון. זאת אומרת, היה רגעים שאני אמרתי אלוקים אתם, שחזרנו למצב שלפני חטא אדם הראשון, אז חזרנו באיגרת השפד למצב של החסד שקדם לדין. אז צריך לזכור שמצד המצב הלכתחילי לא צריכים מלחמות. כל המלחמות הם דבר מאוד מאוד חשוב וקריטי לעולם, של לקדם את העולם במצב שהוא נפול. אבל תמיד כנסת ישראל מתגעגעת לעולם כזה שבו אין צורך במלחמות. קצת אולי פירוש שלישי עכשיו מה שאני אומר, שאני קורא בעצם את פסקה ג' שהרב ככה תמיד מביא איזה חובת מכוי. לזכור, מלחמות זה הדבר שהכי חיבונה את העולם. אבל לעולם לא נשכח את תור הזהב של אדם לפני שהוא חטא, ואת הרגעים שעם ישראל היה, אני אמרתי אלוקים אתם, ולשם בעומק עומקה שכנסת ישראל היא שואפת, זה מקום כזה שבו כל ההתקדמות על ידי מלחמות לא תהיה נצרכת. למתיים זה מה שקדם את העולם, נקרא את הדבר הזה מצריך את המלחמות, אבל אף פעם לא, כנסת ישראל לא תוותר ולא תשכח את הכמיהה שלה למקום כזה של גר זה עם כבש, שבו לא יראו ולא ישחיתו, שבו לא ניצר בכלל את המלחמות. אז גם אם מלחמות במציאות הנוכחית הן מאוד מאוד ניצחות ומאוד מאוד בונות את העולם, אבל הכמיהה היא לעולם שבו באמת בעזרת השם לא יהיו מלחמות, אלא כל הטוב כבר נוכל לומר עליו שכבר נשמע בארצנו, אבל כנראה שזה קצת מוקדם מדי ומסוכן מדי ואם כמו שאמרנו הקדוש ברוך הוא ככה ממש מכוון אותנו ובונה אותנו ומטלטל אותנו, שנזכור שיש עדיין קוצים בקרם שאנחנו עדיין צריכים עדיין לעקור מאיתנו. טוב, זאת השם.